טוב, שלום לכולם. אנחנו בעצם שבוע שעבר, לפני שבועיים, עשינו את השיעור על ארץ ישראל, התחלנו אותו, עשינו את חלק א', ואנחנו היום ממשיכים בעניין של ארץ ישראל על פי תורתו של רבי יהודה הלוי, ולמדנו שרבי יהודה הלוי בעצם אומר, עם האלוה אני עוד מבין, אחרי שהסברת לי במאמר ראשון כולו, שהאינסוף מתחבר עם הסופי, אבל לא מבין איך יכול להיות, קשה לי לקבל שבארץ האלוה, שיש כזה דבר שהאלוהים מתחבר עם הדומם, עם ארץ. ועל זה אמרנו שבעצם ההתגלות היותר מחודשת, היותר גדולה של הקדוש ברוך הוא בארץ, היא בעולם, כלומר, היא בארץ, באדמה. לבוא ולהגיד שיש ארץ ישראל, זה חידוש והתגלות שהקדוש ברוך הוא יותר גדולה מאשר להגיד שיש עם ישראל. כמובן, לא להיבהל ולא להילחץ, בסופו של דבר זה תרי רעין דלה מתפרשים. שני חברים שאין, לא פורשים זה מזה. מה פירוש? בסופו של דבר, עם ישראל וארץ ישראל הם ישות אחת ממש, ואז הזכרנו את הרב צבי יהודה על הפסוקים שאנשי כנסת הגדולה סידרו בתפילת שחרית, יהי כבוד השם לעולם. זה אוסף פסוקים שאנשי כנסת הגדולה סידרו אותם. אנשי כנסת הגדולה זה תקופה של עזרא או בדינו, כן? ושם הם סידרו, כי בחר השם בציון, היווה למושב לו, נכון? כלומר, בחירת ארץ ישראל. ורק אחר כך, כי יעקב בחר לו, יהיה ישראל לסגולתו. אומר הרב צבי יהודה, אחורה בחירת הארץ אפילו יותר עליונה מבחירת העם, כן? אבל בסופו של דבר בא הפסוק המרגיע מיד אחרי זה, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזור. כלומר, בסופו של דבר זה שני דברים שהם אחד ממש. והיום אנחנו בעצם, פעם קודמת אמרתי שבהמשך נסביר את זה יותר לעומק, ואנחנו בעצם היום הולכים להבין יותר לעומק את המשפט הזה, כן? שבעצם אומר שעם ישראל והארץ הזאת, זאת ממש ישות אחת. עכשיו האמת היא שהדברים האלה נמצאים בתחילת ספר אורות, כן? והם בעצם, הרב קוק כותב לנו אותם, ואנחנו היום ננסה להבין קצת יותר לעומק, מה בעצם כתוב שם בתחילת ספר אורות. אז אנחנו כדי, מבחינת מה שנקרא סדר הדברים, נקרא דווקא את הסוף, נקרא דווקא את המשפטים הראשונים באורות, נזכר בהם, ואז נחזור חזרה לספר הכוזרי ו... ונבין בעצם מה שורשי הדברים. הרב קוק כתב בספר אורות פסקה ראשונה, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. כן, כל דבר שאתה קונה, בקבוק מים, רכב, סכום, כל דבר שתקנה, זה בעצם קשר חיצוני בינך לבין דבר שהוא חיצוני לך, והקניין יוצר זיקה בינך לבינו. כן? אומר, ארץ ישראל זה לא ככה. זה לא רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיוח, חומרי אפילו הרוחני. רק בשביל מטרה שיהיה לנו איפה לגור ביחד, זה לא זה, כן? עכשיו, ממתי מתחילים ספר בלהגיד, זה לא זה? מתחילים להגיד, במה זה כן, נכון? אז פה הרב בעצם הלך בהמשך לפסוקים, שבסוף פרשת עקב, כן? כי הארץ אשר אתה בא אליה, לא כארץ מצרים היא, אשר השקית ברגלך כגן הירק, כן? לא כארץ מצרים היא. מה, למה התורה מתחילה בשלילה? פשוט מאוד. שיש טעות נפוצה, שהתורה, כשהיא מלמדת אותך, יוצאת מנקודת הנחה שצפוי שאתה תטעה. אז היא אומרת לך, תקשיב, זה נראה ככה, זה לא ככה, זה אחרת. מהי הטעות הכל כך כביכול נפוצה שצריכה התורה להתחיל בלשון שלילה, דבר ראשון? הטעות הנפוצה היא כזאת. כל אדם, כשהוא מסתכל על ארץ, אמריקה, מנהטן, כן? מה הוא רואה? הוא רואה אדמה, בתים, בניינים, בסדר. מגיע לארץ, מה הוא רואה? אדמה, בתים, בניינים, נראה אותו דבר. אז מה בן אדם אומר לעצמו? פה ארץ, פה ארץ, פה בניינים, פה בניינים, אותו דבר. באה את הרב אומרת לך, לא מותק, ממש לא. לא כארץ מצרים אשר יצאתם משם, אשר השקית ברגלך כגן הירק, כלומר, יש לך מים בשפע, אבל הארץ אתה באה אליה, למטר השמיים תשתה מים. נו בסדר, אז שם יש את הנילוס, המים מוכנים, בארץ ישראל צריכים גשם. נו. מה קרה? ממשיכה התורה ואומרת, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה, ראש השנה, היום של ארץ ישראל, כן? העיניים של הקדוש ברוך הוא נתונות לארץ ישראל. פה המעיין הגדול נובע, באדמה הזאת, מכאן העולם כולו שותה, כן? ככה רש"י, רמב"ן שם מביא, כן? שמתוך ארץ ישראל העולם כולו יונק, ביום ראש השנה. הראש, השורש של העולם כולו, נשמת העולם כולו, מתחילה באדמה הזאת. ואז ממשיכים הפסוקים ואומרים, בים שאומר תשמעו, אל מצוותיי, שאנחנו מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם, לא עודו בכל יום וכם ולשכם, ולתתים את תר ארציכם בעיתו, יורי ומלכוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. כלומר, האדמה הזאת היא ההתבטאות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ככה הוא מבטא את עצמו. ככה ההתגלות של האלוקות בעולם הזה מתבצעת, מתרחשת בפועל. היא מתבצעת על ידי זה שכשיורד גשם בארץ ישראל, זה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אוהב אתכם. יש גילוי שכינה. ולכן חז"ל בגמרא, במסכת תענית, כל כך הרבו להלל ולשבח, גדול יום מרידת גשמים כיום תחיית המתים, יותר מיום תחיית המתים, וכן הלאה. ועוד הרבה הרבה ביטויים נפלאים שם במדרשים, בגמרא שם. כלומר, שבעצם האדמה הזאת קל לטעות ולחשוב אותה כנדלן, כטריטוריה, כן? ולכן במהלך הדורות עם ישראל שוב ושוב טועה בטעות הזאת, גם בדור הזה. גם בדור הזה. למה? כי רואים אדמה, אדמה, מה? רק חול וחול, וזה היה היום בבוקר, כן? מה רואים? רואים אדמה, מה רואים? אדמה, מה? וזה בדיוק מה שרבי יהודה הלוי פה אומר, בעומק האדיר שלו, כן? מה שאמרת, עם האלוה כבר נתברר לי זה, אבל מה שאמרת, ארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. זה יותר קשה לקבל ארץ האלוה, מאשר לקבל שיש עם האלוה. להגיד שהקדוש ברוך הוא מתחבר עם בני האדם, ניחא. הסברת לי, הוכחת לי, כן? להגיד שמתחבר עם ארץ, עם אדמה, זה קשה, קשה, זה חידוש יותר גדול. והרב קוק ואומר לנו את המסקנה שתכף נחזור עוד פעם אל שורשיה. ארץ ישראל איננה הדבר החיצוני, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. מה זה עצמותית? מה עצמותית? אני בן אדם, יש פה אדמה, מה עשית ממנו דבוקים זה בזה? אז כלפני, עכשיו זה הזמן לחזור אל השורשים, אחר כך נחזור שוב, נקרא את הפסקה ברב ונראה איך הדברים של הרב יוצאים ככה ממקורות הראשונים, ככה בצורה נפלאה. אומר לנו רבי יהודה הלוי, אנחנו הגענו לפסקה, מאמר שני פסקה י"ב, כן? בפסקה הזאת אמר לו החבר למלך כוזר, אמר לו תראה, גם הכרם הזה שאתם, ההר הזה שאתם אומרים שהכרם מצליח בו, כל עוד לא יטעו בו כרם, לא נראה שהכרם מצליח בו, נכון? אז אל תבוא בתלונות שלא רואים שהארץ הזאת היא משהו מיוחד. תן לעם ישראל להינטע עליה, להתאזרח עליה, להתיישב בה, לפעול בה, ותראה שיוצא כרם מיוחד, כן? ואז תסתכלו בסיום הפסקה, הוא משפט אדיר. אולם, שלא ככרם העושה ענבים גם במקום אחר, אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי, כי אם בארץ הזאת. שומעים מה כתוב פה? זה דבר נורא, ממש אדיר, בלתי ניתן לתיאור ממש. מה כתוב פה? שלא ככרם, כרם עושה ענבים גם במקום אחר. אבל אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי, כי אם בארץ הזאת. אז מה עושים בחו"ל? מה עושים בחו"ל? בחו"ל אוכלים מהשיריים שנשארו לנו מזמן ישיבתנו בארץ. יש צדיקים מיליונים שגם יודעים, כמו מהר"ל נגיד, כן, ככה, שיודעים גם כן איך לחצוב את חוץ לארץ, להגיע לארץ ישראל ולינוק. איך התפילות עולות? הולכות לארץ ישראל, עולות למעלה. אתם מבינים מה מדובר? זה לא פתגמים לכתוב על הקירות רק במסדרונות של בית הספר. זה פשטות הדברים. זה פשטות הדברים. יהודי זה ארץ ישראל. בלי ארץ ישראל אין להידבק בעניין האלוהי. זה מה שאמרו חז"ל, אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אין לו אלוה. זה המצב. למה? למה? כי רק בארץ ישראל יכול יהודי להידבק בעניין האלוהי. אמר לו מלך כוזר, האומנם? אבל לא מאדם הראשון ועד משה, וממשה ועד סוף הנבואה, ניבאו רבים במקומות אחרים, אברהם באור כשדים, וגם יחזקאל ודניאל בבבל ניבאו, וירמיהו לא ניבא במצרים. אומר לו החבר, כל מי שנתנבא, לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה. כך זכה אברהם לנבואתו הראשונה, למה? כאשר צווה ללכת אל הארץ הזאת. ויחזקאל ודניאל, בעבורה ניבאו. אכן שניהם ראו עוד את הבית הראשון ואת כבוד השכינה, כלומר לגביהם יש עוד הסבר, שהם בכלל היו עוד בבית ראשון, ועוד היו בזמן שהשכינה הייתה שורה בבית, שכל ימי היותה שורה בבית, היה כל אדם המוכן לכך מצד הסגולה מגיע לנבואה. כן? אז זה מאוד מה שנקרא על נהר כבר, כבר היה, כבר קיבל נבואה בארץ ישראל, אז זה ממשיך הלאה איתו גם לחוץ לארץ. כן? אשר לנבואת ירמיהו במצרים, הלא הייתה בארץ ובעבורה, כמו כנבואת משה ואהרון ומרים, שהייתה בעבור ארץ ישראל. כן? אז בעצם מה אנחנו רואים כאן? מה אומר לנו בעצם רבי יהודה הלוי? רבי יהודה הלוי אומר לנו, דע לך, שאין קשר עם הקדוש ברוך הוא בלי ארץ ישראל. והרב צבי יהודה אמר שזה בדיוק היה חטא המרגלים. שהמרגלים ניסו לטעון שנכון ארץ ישראל היא חשובה או קדושה, אבל היא לא הכרחית כדי להידבק בהשם. זאת מילת המפתח. הם לא אמרו זאת לא ארץ הקודש, זאת ארץ הקודש, בטח זה ארץ הקודש, אבל היא לא הכרחית לעבודת השם. זאת הנקודה של חטא המרגלים. לא הכרחית או כן הכרחית? אומר רבי יהודה הלוי, ענק ארץ בראשונים, אומר שלא ככרם הזה שיכול לעשות את פירותיו גם במקום אחר, אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי, כי אם בארץ הזאת. כן? עכשיו, נלך לרמב״ם. בואו תראו רמב״ם. אבל לפני שנלך לרמב״ם, אני הייתי רוצה לקרוא איתכם יחד את רש"י הראשון על התורה. רבנו שלמה יצחקי, הפרשן הענק של התורה, בחר מה לשים ברש"י הראשון על התורה. בואו נראה. בראשית, הולכים ללמוד עכשיו על סיפור הבריאה. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל יסודות האמונה, זה חומש בראשית. כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, מצוות קידוש החודש, ראשי חודשים, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. מה זה, תורה זה מצוות, זה לא סיפורי, ככה לספר סיפורים. כן? מצווה, מצווה הראשונה החודש הזה לכם, שם היה צריך להתחיל את התורה. כן? ומה טעם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, היו פה עמי כנען, כבשתם מהם את הארץ. הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה מהם ונתנה לנו. מה אומר רש"י? כל חומש בראשית, זה בשביל הקושן על ארץ ישראל. כן? להגיד, ארץ ישראל שלנו, איך יודעים? בראשית בעל הוקים את השמיים ואת הארץ, לזרחה אתן את הארץ הזאת, זאת הארץ שלנו. יש פה איזושהי אמירה שכמובן אפשר להתבונן בדברים קצת יותר עמוק. אמירה שהרב צבי יהודה היה מפרט אותה, שאפשר פה לראות, הרי הוא מחבר את זה לבריאת העולם. אז צריך להגיד שהוא ברא את העולם, תגיד שהקדוש ברוך הוא אלוהים, הוא האלוהים השליט בשמיים ובארץ. למה צריך לקחת אותך לבריאת העולם? יכול להיות שאפשר פה לשמוע צלילים של מה שהרב צבי יהודה היה אומר, שכל עם בעולם יש לו עניין מיוחד שהוא צריך לגלות אותו, והקדוש ברוך הוא התאים בין אדמה לעם לאידיאל. כלומר, האנגלי שצריך לבטא, נגיד, את ממלכות הסדר בעולם, לא יודע מה בדיוק העניין שלהם, יש לו אדמה שמתאימה להוציא ממנו את האופי המיוחד הזה. האקלים שלה, הגיאוגרפיה שלה, המציאות שלה, המזג אוויר שלה, כן? האופי, הלחויות, מזג הלחויות שם באדמה הזאת, הכל מתאים בשביל שהאנגלי יצא אנגלי, על מנת שיבטא את האנגליות שלו בעולם.
אם הוא יעבור לצרפת, יהיה צרפתי?
יהיה צרפתי, כן, נכון. אבל ייקח לו דור, שתיים, יהיה צרפתי. כן. אבל אתה נכנס פה לדברים שלמדנו אותם לגבי מה זה נשמת ישראל, לעומת מה זה נשמה של גוי, מה ניצוץ שמחיה את הגוי וכו', לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בכל אופן, האדמות סודרו, מה שנקרא, יצב, הפסוק אומר פרשת האזינו, יצב גבולות עמים. נכון? כל עם יש לו את הגבול שלו, את האדמה המיוחדת שלו. ועם ישראל קיבל העניין האלוהי המיוחד שלו מבריאת העולם את ארץ ישראל. לכן זה מונח פה, ובראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא מספיק זה שהוא אלוהים רק להגיד, אלא אלוהים שברא את העולם וברצונו נתנה לנו. נתנה, נתינה, לא רק קושן, רכוש, קניין חיצוני, נתנה לנו מה הפירוש? חיבר אותנו פנימית עם האדמה הזאת. רב צבי יהודה היה אומר שבא איזה רופא פעם, איזה פרופסור אחד, ואמר לו שהוא עשה איזה מחקר, והגיע למסקנה שהרבה הרבה מהמחלות של היהודים שגלו באירופה נובעות מהעובדה שהם בכלל אסיאתים. היהודי בטבעו שייך לאסיה. והוא נמצא פתאום בגרמניה, במקומות אירופה שם, וזה בכלל לא מתאים לו. סיפר לי מישהו, כן, נסענו לקברי צדיקים באירופה וזה, טבלנו במקווה, אחר כך היינו לאוטובוס, היה שלג בחוץ, כולנו קפאנו, ישבנו, רעדנו מקור. תגיד לי מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא ברא את המקווה, ללכת למקווה שמה, בפולין. הקדוש ברוך הוא ברא לך את המקווה כזה שתלך לטבול במקווה פה בארץ ישראל. אז מה אתה מתלונן לי? היה לך עכשיו אתה באוטובוס. מי שלח אותך לאירופה לטבול במקווה? מצחיק קצת לטבול במקווה באירופה, אה? זה קצת יותר ממצחיק, זה נלעג קצת אפילו, כן? הולך לטבול במקווה באירופה.
פרסומות, פסח ב...
כן, בוודאי. זה חוסר הבנה יסודי, בסיסי. התורה ניתנה לנו, מה פירוש ניתנה לנו? הכוונה זה מתוך ישותנו, מתוך עצמותנו. האור האלוהי מאיר בנו, אומר לך רבי יהודה הלוי, לא בשום מקום אחר. כי אם בארץ הזאת. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, אלא מה? כוח מעשה, ויגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. לתת להם, מה פירוש לחבר אותם לאדמה הזאת, להגיד להם, זאת האדמה שלכם, היא מחוברת איתכם. אנחנו אבל נבסס את זה קצת יותר עמוק. החודש הזה לכם. כאן הוא מזכיר, המצווה הראשונה שתצאו ויסטל החודש הזה לכם. יש ברש"י הזה משהו מאוד עמוק שמסתתר פה, ואני רוצה שנבין אותו באמצעות הרמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קנון ג', מדבר על המצווה לקדש חודשים. אומר הרמב״ם, היא שציוונו לקדש חודשים ושנים, וזוהי מצוות קידוש החודש. והוא אומרו יתעלה, החודש הזה לכם ראש חודשים. כן? ובא הפירוש שעדות זו תהיה מסורה לכם. כלומר, שמצווה זו אינה מסורה לכל איש ואיש כמו שבת בראשית. שבת, כל איש ימנה שישה ימים וישבות בשביעי. כשיראה כל איש ואיש גם כן הלבנה, שיקבע יום ראש חודש? לא. שבת כן. כל אחד סופר עד שבע, היום שבת. שלום. אבל לעומת זאת קידוש הלבנה, פתאום, לא יכול כל בן אדם להגיד, הנה הלבנה עכשיו התחדשה, זה לא יעבוד, זה לא ילך, אומר לך הרמב״ם, כן? מצווה, אני קופץ קצת, אבל מצווה זה לא יעשה אותה לעולם, אלא בדין הגדול לבד ובארץ ישראל לבד. אי אפשר לקדש חודש בחוץ לארץ. למה? מה, הלבנה שם לא זורחת? אין מולד שם, מה הבעיה? לא. אין, בדין הגדול הוא בארץ ישראל לבד. רק בארץ ישראל אפשר לקדש חודשים. למה?
אבל זה גם זמן אחר, אבל לא אם אני אקדש עכשיו, אם אני אקדש את החודש בארצות הברית, זה לא אותו זמן שהלבנה נולדת פה בארץ.
זה היום אחרי. אבל אתה שומר שם שבתות.
שבת כן.
אתה עושה שם ראש חודש, נכון? מה זמן?
לא, אני אומר, הסיבה שזה...
היום אחרי. אז יום אחרי, נו. אז כל אחד לפי, שבע שעות אחרי, שבע שעות לפני. בסדר, מה זה משנה? עדיין ראש חודש הגיע אליהם, כמו שאומרים, כן? אומרת, לא, לא, לא הבנת, הוא אומר. תראה, הוא מסביר את זה בעריכות הרמב״ם, שלא כדרכו קצת, בואו תראו. ולכן, בטלה ראייה אצלנו היום, כלומר, עדים היום לא יכולים לבוא ולהעיד בפני בית הדין, בהיעדר בדין הגדול, כמו שבטל הקרבת הקורבנות בהיעדר המקדש, כן? ואני קופץ קצת, אני רק מזכיר לכם שהיה את הלל השני, שהוא בעצם עשה לוח לקידוש ראשי חודשים קדימה, מאות מאות רבות של שנים, ואנחנו בעצם היום כבר לא באים לבית דין עם עדים שראו את הלבנה ובית דין מקדש את החודש, אלא אנחנו מסתכלים בלוח שנה בעצם ואומרים, היום ראש חודש, מי קידש את החודש? הרי צריך בית דין סמוכים, בית דין הגדול סמוך, ואין לנו היום סמיכה, ובארץ ישראל, כן? אז לכאורה, מה שמקובל לחשוב זה שאותו הלל, ההוא שהיה סמוך בדינו, הם קידשו את כל הראשי חודשים קדימה. כן? אבל מהרמב״ם פה יוצא משהו מעניין.
כשיחזור לקידוש החודש?
איך?
כשיחזור לעתיד לבוא בזאת השם, הקידוש החודש?
אז לכאורה, בדין יכול לעשות שינויים, להחליט מה שהוא מבין, בוודאי. עכשיו תראו. ודע, כן? ודע, מה הוא אומר? רגע, ודע, שחשבון זה שנמנה אותו היום, ונדע בו ראשי חודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד ובעת הצורך. ובהיעדר החכמים מארץ ישראל, אז אפשר לבית דין הסמוך בארץ ישראל, שיעבר השנים ויקבע חודשים בחוץ לארץ. אם יש בית דין שהיה סמוך בארץ ישראל, כמו יחזקאל, כן? שקיבל את הנבואה פה בארץ, אז הבית דין הסמוך בארץ ישראל, אם הוא נאלץ לגלות לחול, יכול לקדש. כי הוא כאילו לוקח איתו את הכוח של ארץ ישראל. כן? עכשיו, והידוע תמיד, לא, נקפוץ קצת, הלאה. ובכאן שורש גדול משורשי האמונה, אומר הרמב״ם. כן? לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה. שימו לב. שמעתם מה הוא אומר פה? ובכאן שורש גדול משורשי האמונה, לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה. הרמב״ם פה מזהיר. אני הולך לומר פה דברים מאוד עמוקים. אני יכול להגיד אותם בקצרה. אם אתה ברהכי, אתה תבין. לא ברהכי, לא תבין. אז תשים לב. הוא אומר כך. וזה, שהיותנו היום בחוץ על הארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו, על פי הלוח שסידר לנו הלל השני, ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבענו יום טוב בשום פנים. לא בגלל שאנחנו עשינו חשבון בלוח שנה, הנה היום ראש חודש. לא בגלל שזה נהיה ראש חודש. גם היום, שאין בית דין סמוך בארץ ישראל. לא לוח שנה, היום ראש חודש בחוץ לארץ, בברוקלין, לא. זה לא יעזור להם. אלא מה? אבל מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעוהו, זה היום ראש חודש או יום טוב. כן? ומפני אומרם שזה היום ראש חודש או יום טוב, יהיה ראש חודש או יום טוב. בין שהייתה פעולתם זאת בחשבון או בראייה, כמו שבא בפירוש אלה מועדי השם, שתקראו אותם, אין לי מועדות אלא אלו, כלומר שיאמרו הם שהם מועדות, אפילו אנוסים, אפילו מוטין, אפילו שוגגין, כן? ואנחנו אמנם נחשב היום שקבעו הם, כלומר, רוצה לומר בני ארץ ישראל בו ראש חודש, כי במלאכה הזאת בעצמה מונים וקובעים, לא בראייה, ועל קביעותם נסמוך ולא על חשבוננו. אבל חשבוננו הוא לגילוי המילתא בעלמא, והבן זה. מה הוא אומר פה בעצם? הוא אומר, תראה, מה שאנחנו היום מסתכלים בלוח, אומרים היום ראש חודש, זה לא קידוש החודש. קידוש החודש עשו אותו בני ארץ ישראל. אותו בית דין שקבע אז בזמנו עדיין את החשבון, כן? אבל פה החתם סופר אמר שהוא מבין פה משהו יותר עמוק. מה יותר עמוק? מה החתם סופר? מה שהרמב"ם מתכוון להגיד זה שהלוח של הלל השני לא מספיק. מה פירוש? הוא ממש שהלל השני קבע קידוש החודש מאות שנים קדימה. כוונתו הייתה שבני ארץ ישראל יגידו היום ראש חודש זה משלים את קידוש החודש של הלל השני. אנחנו היום. אין לנו סמוכים, נכון? את הסמיכה כביכול מביא הלל השני. אבל צריך יהודי שיהיה היום פה בארץ ישראל, והוא יגיד, היום ראש חודש. זהו. אז יש שלמות של קידוש החודש. ככה החתם סופר כותב להסביר את דברי הרמב״ם האלה. הוא אומר, לא מספיק מה שהלל השני עשה. כן? ולכן יש רבים כאלה שמברכים את החודש, אומרים את זה ככה בהתלהבות גדולה, כל הציבור וכולי, משום שלכאורה, אנחנו שותפים לקידוש החודש. אנחנו בני ארץ ישראל. כן? עם הלל השני שהיה סמוך בדינו, שקבעו את הראשי חודשים האלה, ואנחנו באים היום ואומרים, יום זה וזה יהיה ראש חודש, השלמנו את המלאכה יחד עם הסמוכים העתיקים אז שקבעו לנו את היום לראש חודש, כן? עכשיו תראו משפט. ואני אוסיף לך באור. תשמעו עכשיו פה משפט כבד מאוד. אילו הנחנו דרך משל, שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. שומעים מה הוא מדבר פה הרמב״ם? ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוץ לארץ בית דין שנשמח בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועילנו כלום בשום פנים. אלא בתנאים על הסכם, כמו שבאנו, כי מציון תצא תורה. כי מציון תצא תורה. מה הוא פה עצם אומר פה? תקשיבו למשפט. אם הוא אומר דרך משל שבני ארץ ישראל ידרו מארץ ישראל, מה הכוונה? שאם יקרה מצב שלא יהיה אף יהודי בארץ ישראל. כן? ואז אומר הרמב״ם, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיחנו, הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. שומעים מה כתוב פה? אומר הרמב״ם. ככה מסביר החתם סופר את הרמב״ם הזה. אומר רבי משה סופר, החתם סופר. אומר, אם היה רגע אחד, על פי הרמב״ם הזה, אם היה רגע אחד שלא היה אף יהודי בארץ ישראל, היה זה מחיית אותות האומה מכל וכל. מה פירוש? יותר לא היה תורה, יותר לא היה עם ישראל. זהו, גמרנו. מה המשמעות לגבי העולם? יותר לא היה עולם בעצם, אפשר להמשיך ולומר, כן? החתם סופר בעצם אומר לנו, שעל פי הרמב״ם הזה, שאמר, אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו תאומה מכל וכל. על פי הרמב״ם הזה אומר החתם סופר שלתפיסת הרמב״ם, להבנת הרמב״ם, אם היה רגע שלא היה אף יהודי בארץ ישראל, לא היה יותר קיימות לעם היהודי. מה יוצא פה? יוצא שהקיום של עם ישראל מותנה ותלוי בישיבת יהודים על האדמה הזאת. ואותם אלה שגרים בחול, הם מונשמים על ידי צינור החייאה מיושבי ארץ ישראל.
רק על זה הוא כותב שזה סוד, בכל ספר המצוות. רק פה הוא מזכיר שזה סוד.
כן, אני לא, כן, אתה ככה?
הרב ליאור העביר את השיעור הזה.
הרב ליאור הזכיר את זה?
פעם וכמה זמן, כן.
יפה מאוד. והוא אמר שרק פה הוא כותב ככה את הלשון הזאת.
כן, לפני זה הרב גם קרה, שיש פה סוד והבן.
כן, 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 אני הדגשתי את זה, כן, בטח.
שהוא לא כתב את זה בעיקרי אמונה ולא שום דבר.
יפה מאוד, רק פה, מי שדעתו עמוקה. כן.
גם הוא ממש מזכיר את המילה סוד.
כן, כן, אני קראתי את זה. כן, הנה, הנה. וכאן שורש גדול משורשי האמונה לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה.
כן.
כן, בהחלט. מה יוצא מכל הדבר הזה? יוצא לנו בעצם שלמרות שבאופן חיצוני נראה לנו שאנחנו יכולים לנסוע לחול, לא יקרה כלום. האמת היא שזו טעות חמורה. כל יהודי יש לו חוט מהרגליים אל האדמה. אנחנו מחוברים בחוט מהאדמה אל הרגליים שלנו. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. הרגליים שלנו מחוברות לאדמה עם חוט כזה, חוט של חיים. יהודי יוצא מחוץ לארץ, הוא בארץ המוות מבחינתו. ארצות החיים, זו ארץ ישראל. למה? כי החיות של היהודי, הנשמה של היהודי, מאיפה היא באה? מהאדמה הזאת. וזה בעצם הסוד והעמוק של מה שרבי יהודה הלוי אמר לנו פה, שאי אפשר ליהודי להידבק בעניין האלוהי בלי ארץ ישראל. נכון? חמל לנו את הלשון הזאת. קרא את זה שוב. אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי כי אם בארץ הזאת. כלומר, יהודי בחוץ לארץ הוא גבייה מהלכת. זה מה שהוא.
אני חושב שכאילו הכוונה היא דווקא במסגרת של עם, חייב את ארץ ישראל, אבל יהודי הבודד שבישיבה בפולין או היה בכל גלות אחרת והיה שם ישיבות גדולות, כן היה מפעל רבני וכן כתבו גמרות כמו תלמוד בבלי ויחד מקביל את תלמוד ירושלמי, כן היה תורה והכל והתחברו ליה אלוהי.
יפה מה שאמרת, ועכשיו מזה
זה לא מתקבל.
בוא נסביר, בוא נסביר, תראה. האם היה נביאים? יש נביא בחוץ לארץ? היה נביא? התשובה היא לא כמובן. האם היה דיין בחוץ לארץ? דע לך שלא. כלומר, דיין סמוך, אין לנו סמיכה, גמרנו, נכון? עד שהיא לא תחזור, איננה. אז בעצם יוצא שכל הדינים שדנים היום זה רק מדי רבנן. נכון? יש דעות בזה, אבל זו דעה מקובלת. והאם יש לנו מלך? לא. האם יש לנו סנהדרין? לא. מה כן יש לנו? אנחנו צל אדם בחוץ לארץ. אלא מה? מרוב אלפי שנים כבר התרגלנו שככה נראה יהודי. נכון? אבל בעצם אנחנו שכחנו ואין לנו דרך. יש לנו דרך, אבל כביכול אין לנו דרך באופן אנושי רגיל להבין, לראות איך אמור להיראות יהודי. מבין? אז אנחנו חושבים שהיהודי הזה, שהוא לומד את הגמרא בחוץ לארץ, זה צורה של יהודי. כן? והתשובה היא שזה לא נכון. זה ממש לא נכון. היהדות הפכה להיות כאילו דת של הופעה שכלית בלבד. אומר לנו הרב קוק, מה פתאום הנצרות יכלה להתחיל להופיע בעולם? מהחורבן של בית המקדש השני. למה? כי ברגע שהסתלק רוח הקודש, והנבואה בכלל אין על מה לדבר, כן? אז הנצרות יכולה לבוא ולהגיד, גם אנחנו יכולים, גם לנו יש שכל, אנחנו גם נבסס דת, נמציא כללים, נמציא חוקים. על הכיפק, אנחנו כמוכם, מה ההבדל? למה יכולה להגיד ככה? משום שאין השראת שכינה. כבר בבית שני לא הייתה השראת שכינה. החורבן הגדול זה בית ראשון בעצם, כן? בית שני לא חזרה שכינה. אין השראת שכינה, אין נביאים, אין התגלות כמו שהיה בבית המקדש, אין את כל זה. מילא כל הדור חי אחרת, מילא היהדות נהיית אחרת, מילא היא הופכת להיות למשהו מצומצם כזה, שבנוי רק על שכל ועדיקות. עכשיו תקשיב טוב טוב למשהו פה מאוד 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 עמוק. בעצם, מאז שנחרב בית המקדש הראשון, יהודי לא יכול להתחבר לתוך עצמותו. בנביא מסופר שכשחזרו לבית שני, אז בנו את בית המקדש השני, כל הצעירים שמחו, עשו שירה מאוד גדולה. הזקנים שראו את בית ראשון בכו, וגברה בחייתם של הזקנים על שירתם של הצעירים. עד כדי כך. למה? אתה יודע למה? הצעירים לא ראו את בית ראשון, הם לא יודעים מה, מה זה שכינה. אבל הזקנים זכרו מה זה בית ראשון, וזכרו מה זה התגלות שכינה. עכשיו תקשיב טוב. בן אדם נמצא בבית ראשון, והוא מגיע לבית המקדש. בן אדם הביא את הקורבן. הכהן מרגיש ברוח קודשו שהיהודי עוד לא עשה תשובה כמו שצריך. הוא מסמן ללוויים. הלוויים מתחילים לנגן, אבל לא טכניקה. נגינה נשמתית. היהודי, הם מתחילים למשוך את הנשמה שלו החוצה. הוא מתחיל להתעורר. דמעות יורדות לו, מהיר, מרגיש פתאום אור השם בלב שלו. הכהן מרגיש ברוח קודשו שהיהודי הגיע לנקודה. מגיש את הקורבן, עושה את השחיטה. הלוויים פוצחים בשיר. יש שם רוח הקודש, נבואה, איש לפי דרגתו, מדרגתו. זה לא היה כאילו ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו. מה פתאום? מיליונים של יהודים היו לוויים. מיליונים. כפליים כי יוצא מצרים, הגמרא המגילה אומר. כפליים. הרי שאול הולך, מוצא קט נביאים פה, מוצא קט נביאים שם. כן? איפה האתונות שלו? הולך לשאול את הנביא. זה חיים אחרים לגמרי. כל האור הזה נעלם. מה פירוש נעלם? עכשיו, בוא ניקח את היהודי שיוצא לגלות. הוא הרגיש את כל האור הפנימי הזה כל פעם שהוא עולה לרגל, כן? פתאום הוא בא לצאת לגלות ו... הוא מרגיש שהוא חצי חי. מה פירוש? הוא מרגיש את שכלו, מרגיש את רגשותיו האישיים, את גופו, קצת עדיקות, זהו. מנסה להרגיש מה שהוא היה מרגיש בבית המקדש, לא מרגיש. אתם יודעים מה זה? זה מוות באמצע החיים. זה אדם מת באמצע החיים. כי הוא לא יכול להתחבר יותר לנשמתו, זהו, סתמו לו את הצנרת בתוכו. איזה עינויים אלה? איזה סבל נורא זה של היוצאים לגלות? פשוט שגדלה בחייתם למעלה משל הצעירים, מהשירה של הצעירים. כי הם הרגישו חצי מתים, רק חצי מהחיות שבהם הם מסוגלים לחיות. כן? על נהרות בבל. שם ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון.
זה הרגשה תמידית או רק בקורבנות?
לא, לא. ההתעלות הזאת בעלייה לרגל היה כאילו איזו הופעה גדולה. רגל זה בעצם רגלי השם, זה שם צבקות, שזה הנצח והעוד, ומשם באה הנבואה. עלייה לרגל, הם היו עולים לנבואה, זה העניין. עלייה לרגל, מקום רגלי, הקדוש ברוך הוא קורא לבית המקדש. מה זה עלייה לרגל? עולים לרגלי השם. מה זה רגלי השם? הנצח והעוד, שם צבקות, משם בא, מארון הברית, משם באה הנבואה. מבין? היו עולים לרגל. כל מי שהיה ברחי, זוכה לרוח הקודש. ברחי, זוכה לנבואה. כל אחד לפי מדרגתו. זה לא רק עלו לרגל, כל החבר'ה, אלן. למה כל ישראל חברים ברגל ופתאום מקבלים מעם הארץ, לא חושדים בו על מעשרות פתאום? מה קרה? מה קרה? לא, כי גם המאה הרצות, כולם היו עולים בקדושת הכלל. מה זה קדושת הכלל? שהאור הנשמתי, הכלל ישראלי, היה מופיע בכל יחיד מבניה של, של האומה, התאורה והקדושה הזאת. האור גדול, לא היה סתם. על נהרות בבל שם ישבנו גם בחינו. מה פירוש? הם יוצאים מבית המקדש הראשון, הולכים לבבל. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. היה עומד ערבי, היו תולים עליו את הכינור, כן? טוב. כלומר, מה פירוש? מה פירוש? הם, מה, מה שלנו לעשות עם הכינורות? כן? עכשיו, אתם יודעים, היום אתה רוצה לשמוע מוזיקה טיבטית, אתה פותח את הרדיו, שומע מוזיקה טיבטית, פותח אינטרנט, מוצא, כן, יודע מה. אבל פעם, הגיעו המוזיקאים הלוויים מבית המקדש בירושלים לבבל. הבבלים המוזיקאים אמרו, יאללה, בוא, בוא נשמע מה, מה יש להם ללמד. כן? אז כתוב, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. מה הם עונים להם?
איך
איך מה פירוש איך מה פירוש איך קח את המיתרים תתחיל לנגן איך מה זה איך היום מייצרים מיטב המוזיקה החסידית באמריקה היום כבר זה לא ככה היום אנחנו ברוך השם בארץ יש דברים הרבה יותר טובים כבר כן אגב זה חלק מההתגלות של העצמיות היהודית שהיום בארץ פתאום התחילה מוזיקה שבאמריקה לא מסוגלים לייצר מה לא שומע
עדיין לא היו
פרטים. אני לא מסכים איתך, לא מסכים איתך. אני חושב שהיום מה שמכנים הטרנד, כן? זה המוזיקה, הטרנד החסידי, זה המוזיקה הרוחנית הזאת, לא יעזור לך, זה לא ההתעוררות, המוזיקה שפותחת לך את שערי הלב הזאת, אתה מבין? היא מיוצרת פה היום.
אני שומע את אברהם פריד, אני אומר לך אתמול בערב שמעתי את
אורחים בשבת. אתה צודק, עדיין לא לגמרי.
אני התחברתי יותר מלימוד
הסופרים. אני יכול להגיד לך שיש אנשים שמעולם...
עכשיו, אז איך אתה אומר לי, התחברתי עם מוזיקה מאמריקה, והם אמרו, איך? איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? מה בא ילך לאברהם פריד, ילמד אותך. נכון? זה מה שאתה אומר. נכון? ואצלם הם אפילו נתנו על זה דרשות ושיעורים. הם שאלו איך. אתה יודע למה? מאוד פשוט, לצערי מאוד פשוט. הם חוו את חוויית הנבואה בבית המקדש. כשהם היו מנגנים, השמה שלהם הייתה עולה, היו מרגישים דברים שאנחנו רק יכולים לפנטז אותם עד שנזכה להם. כן? כשהם יצאו לבבל, אמרו להם תשירו, אמרו אי אפשר. אמרו להם, למה לא? זה לא טכניקה. יש איזה אור נשמתי שהיה מאיר בנו, והוא איננו. אנחנו לא יכולים לחיות אותו יותר, הוא איננו, הוא נעלם. אנחנו חסומים, לא יכולים להגיע לשם. בית המקדש הפנימי שלנו, הכלל ישראלי, שמופיע בכל יחיד מעם ישראל, סגור, אין כניסה. אין כניסה. אז הם אומרים להם, איך? אבל אנחנו, שבכלל לא יודעים מה זה שיר עדיין, תבין, אנחנו לא יודעים מה זה שירה. עוד לא יודעים מה זה שירה. לא יודעים מה זה פתיחת שער אלים, מה זה הופעה נבואית, הופעה רוח קודשית, לא יודעים מה זה. ממילא אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה שירים, אנחנו לא יודעים מה זה שירים. אצלם זה היה איך, איך בכלל אפשר, זה פשוט לא צריך הסברים, לא צריך שיעורים. אבל אנחנו צריכים שיעורים כדי להבין שחסר פה משהו. כן? אז זה שם נזכה לזה. אבל בכל אופן, מה ראינו פה מהרמב״ם? ראינו מהרמב״ם שהקיימות הישראלית תלויה באדמה הזאת. כן? עכשיו תראו איזה יופי. אמר רבי יצחק, כשהביא אותו רשי הראשון על התורה, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, מקידוש החודש, נכון? אבל איך אפשר לעשות קידוש החודש בלי ארץ ישראל? אפשר? אי אפשר. כדי שבכלל התורה תתחיל במצווה הראשונה של קידוש החודש, צריך ארץ ישראל. הרמב״ם אומר לנו, אי אפשר לקדש את החודש בחוץ לארץ. הרגע למדנו, נכון? ואם בחוץ לארץ ירצו לקדש את החודש, והחתם סופר גם מציג את זה בצורה קצת ציורית, אומר, כאילו, אפילו ראשי ישיבות יהיו בחוץ לארץ, כל גדולי התורה, ובארץ ישראל יש לך איזה קורם או יוגב, אתה יודע, אחד כזה, הולך עם התנ"כיות שלו לשדה, לכרם, סדר את הענבים, אתה זה, הוא מוריד את קדושת החודש. הוא. למה? כי הוא יהודי בארץ ישראל. אפילו שהגדולי תורה בחול. הוא היהודי הפשוט, הוא בארץ ישראל, הוא יושב את ישיבת ארץ ישראל, הוא זה שמוריד קדושת החודש. אז איך אפשר להגיד החודש הזה לכם? קודם כל צריך לטפל ללמד על ארץ ישראל. דבר ראשון, ארץ ישראל, בריאת העולם. מתוך כך תבין שהארץ הזאת ניתנה בבריאה לעם ישראל, ומתוכה ומכוחה ומהרת האור שבה אפשר להתחיל תורה, החודש הזה לכם, אחרת איך אפשר לקדש את החודש? אי אפשר לקדש את החודש בלי ארץ ישראל. אז הרמב״ם במצוות עשה שקידוש החודש מסביר לנו בעצם, אנחנו מתוך דבריו יכולים להבין את העומק של אמר רבי יצחק, וגם השם יצחק רמוז בו כל השמות של ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ צבי, ארץ חפץ וארץ קודש, כן? אז רשי ככה פתח את הפירוש שלו ככה בצורה מאוד לבבית, פנימית, ככה סודית. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטבו בישראל, דבקות בעניין האלוהי, מצוות וכו'. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה וגיד לעמו. כן? לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם וכו'. אז אתה רוצה חיבור באמת? קיום מצוות באמת, צריך ארץ ישראל. בלי ארץ ישראל אין קיום מצוות. ובלי ארץ ישראל אין קדושת ישראל. בלי ארץ ישראל אין הופעת עם ישראל. עם ישראל לא יכול להופיע בעולם בלי ארץ ישראל. אין חיות, אין קיימות של עם ישראל בלי ארץ ישראל. אין נצחיות, אין כלום בלי ארץ ישראל. אין כלום.
הרב שמעתי פעם, אני לא זוכר מפי מי, שעצם גם הישיבה בארץ ישראל, מבחינת אור לגויים, אז אתה אומר את זה מכם, איפה היהודים מתבטא פה בעולם הזה? כלומר, כל הקירוב לבבות וכל הדברים האלה, שם זה ריחוק, שם כאילו, שם אין, שם זה כאילו, מי יהודי הולך אחורה, כלומר, לכיוון הגוי. ופה, כלומר, הקירוב הזה של דתיים, חילונים, דברים כאלה, זה מתבטא רק בארץ ישראל. ובארצות הברית אנחנו לא רואים את זה גם מתממש שם, כאילו, את הדבר הזה.
העיקר העניין הוא אבל שכשעם ישראל פה בארצו יגיע חזרה אל מדרגה של נבואה, שיהיו פה נביאים, ואתה מבין שדור שיש בו נביאים זה לא רק הנביא, זה כל הדור נראה אחרת, כן? ולא רק נראה אחרת כי יש מי שייתן מוסר, נראה אחרת כי האור מאיר בכולם, אתה מבין? כשיש אור גדול, מי שנמצא קרוב מואר באור הענק, אבל גם מי שנמצא בחוץ, הוא רואה את האור ככה, אור כיהל, מאיר לו החוצה ככה את ההילה, כן? אז זה צריך להבין לזה, כשאנחנו נגיע לשם ואתם חושבים שזה משהו כזה, לא, זה משהו נדיר. הרב קוק כותב על זה, תסתכלו ההסתכלות של הרב על הנבואה, אחרת לגמרי. הרב קוק כותב לזה, באמת, בספר אורות ישראל, אורות, עמוד קופה עין א', כותב הרב ככה, באמת חסרון רוח הקודש בישראל, הוא לא חסרון שלמות. זה לא כאילו, בונה, יכולנו להיות, ו... אבל לא נורא, אנחנו בסדר. לא. כי אם מום הוא מחלה, יהודי בלי נבואה, זה לא נורמלי. זה יהודי שכביכול חכמה אצלן, כאילו מום, מה? יש פה מום, מה? יש פה מחלה, מה אתה יכול להיות? יהודי בלי נבואה, זה לא יכול להיות. כן? ובארץ ישראל היא מחלה מחאבת. ואם היא לא מחאבת, זה מחסרון לימוד ומחסרון תורה ומחסרון הבנה. זה מחלה מחאבת. מה פירוש בלי נבואה? שהיא מוכרחת לרפא, מוכרחת להירפא, כי אני השם רופאיך. זה מוכרח שיהיה פה רפואה. לא יכול להיות שנשאר בלי נבואה. כן? הכל מוכרח להשתנות. וזה העניין שאנחנו בעצם, לפני, נגיד, 100 שנה, כן? אז אנשים לא למדו ככה כוזרי כל ילד. עכשיו, למה אני הולך 100 שנה? לפני 30 שנה, כן? לפני 26 שנה. אנשים היו אומרים, תראה, אתה באמת מבין מה מלמדים פה? אתה מבין באמת מה זה כלליות? מה זה כלל ישראל? מה זה הנשמה? מה זה... היו הרבה אנשים שהיה להם קשה עם זה עדיין, והיו מצד שני אנשים שהתחילו להיכנס לזה. היום...
מה קרה את 26 שנה?
איך?
26 שנה, מה קרה?
לא, אני נותן דוגמאות שאני הייתי שיעור א', אתה מבין? כן? היום, אם אתה תגיע לאיזושהי ישיבה, ותציע להם רק ללמוד גמרא ובלי לימוד אמונה. יגידו לך, אנחנו לא פה, אנחנו הולכים שיבה אחרת. נכון? פתאום כולם רוצים אמונה ולימוד אמונה וצמאים ומבינים, נכון? יותר מזה, קח את החילוני במרכאות, כן? זה שלא זכה לשבת בישיבה וללמוד. קח אותו, שב איתו על שיעור אמונה. תוך רבע שעה הוא מתחיל כעס לך לעניינים, להגיב, לשאול, איזה... אתם מבינים? הוא בדור הזה לא למד כמעט כלום תורה, כן? יש לו מושגים מאורפלים כאלה על יהדות, כן? אתה רק מכניס אותו קצת לעניינים, ישר מתחיל לדבר איתך, כאילו זה, אני לא יודע מה. דברים שבדורות קודמים רק חלק מגדולי הדור היו לומדים, כן? ופה הוא ככה בפשטות. איך זה יכול להיות? זה הסוד של איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. ברגע שזה הופך להיות טבעי, אז זה פשוט עולה מתוכך, זורם. זורם טבעי. הם הרי לא היו צריכים הסברים... שמוזיקה בחול זה לא מוזיקה בארץ. כי הם ראו את זה בתחושה ברורה לגמרי. אותו דבר כאן מתחיל להיות. מה פירוש מתחיל להיות כאן? שאתה בעצם לוקח בחור צעיר, בן 18, יושב אצלך בשיעור, והוא אומר לך, תשמע הרב, אני רוצה אבל להבין. מה זה הנשמה הזאת? כאילו, האור שזה, השכל, זה הרגש, זה... אז העני הזה הוא בעצם זה, מתחיל לדון איתך דברים שפעם זה היה רק שמור לענקי ארץ. היום כמעט כל ילד מבקש ממך לדעת מה זה נשמה, ואיך זה בנוי, ואיך זה עובד, ומה זה ידבק בהשם, ו... ומה זה השם? אחרי, אתם, היו שנים עוד שהיו אומרים, כוזרי, זה בגיל 40. כל ילד לומד היום כוזרי, כן? או היו שנים, אתם כבר לא מכירים את זה כנראה, אבל היו שנים שאם מישהו היה מתחיל לדבר על עניינים של אמונה, החדר היה מתמלא בפחד. כולם היו פוחדים. כאילו הגעת לאזור שאולי אתה הולך לשבור לנו את היסודות של האמונה עכשיו. מה יהיה? מה יהיה? האם נצא מזה בשלום מהשאלות האלה? כן? והיום זה לחם חוקנו, אנחנו מה שנקרא בלי זה, אנחנו לא מרגישים שעשינו את היומית. תביא איזה שאלת כפירה כזאת משהו, תביא לנו איזה. למה? כי זה מה שהרב קוק כתב בספר עדר העיקר, את המאמר, או שזה בעקבי הצון אני חושב, זה באותו ספר, אותו חלק השני אבל, מאמר הפחד. כן? והוא אומר, יבושו כל עובדי פסל, המתהללים באלילים, אבל מה יש לעם ישראל לירה ולפחוד? תפתחו ספרי אמונה, תתחילו ללמוד. הוא דיבר לדור שלו, שעוד היו פוחדים עדיין, כן? מה יש פה לפחד, הוא אומר להם. גמרנו, חוזרים לארץ ישראל, תפתחו את הספרים, ויאללה, להתחיל ללמוד. להתחיל ללמוד רס"ג, להתחיל ללמוד את הרמב״ם, להתחיל ללמוד את המהר"ל, להתחיל ללמוד בעל התניא, להתחיל ללמוד, לפתוח את הלבבות, לפתוח את השערים, ממה שכם מפחד. וברוך השם היום, הפחד הזה הסתלק, גמרנו. יש לך שאלות באמונה? בוא. לא אצל כולם, יש מקומות שעדיין מנסים לשמר את ה... תפיסה הגלותית, אבל מוכרח לומר לך שגם אצלם אתה רואה היום התפתחות מאוד גדולה. כלומר, אני זוכר את הדרשות שהייתי שומע כשהייתי ילד מהם, ועברו למעלה מ-40 שנה כשהייתי שומע את הדרשות שלהם, וזה היה דרשות מאוד כאלה מוסר, נגיד, או איזה פירוש יפה על הפרשה משהו, וזהו. לא היה עובר מעל זה. והיום יש אצלם דרשנים גדולים שיודעים להיכנס לעומקים של נשמה והופעת אור השם, עניינים רוחניים ו... יש.
גם קבלה.
קבלה זה תמיד היה, אצל הספרדים בעיקר. קבלה תמיד היה. כן? אבל...
באיזה צורה?
אבל השאלה היא באיזה צורה. זה
חולף כמו...
כי אתה רואה את זה אצל כל ילד. כי אתה רואה את זה אצל כל ילד. כל ילד, אתה רואה את זה אצל כל ילד. אתה מבין, כשאני מלמד אותם יותר מדי גמרה, הם עושים לי בלגני, מה אתה חושב? די, לא, הרב, אני לא בנוי מספיק. עכשיו, לא כל ישיבה זה ככה, אבל אצלי, אני אומר לך, זה פשוט עושים לי בלגני. ואני יודע, כי זה המינון, כי שיניתי את המינון, ברור לי. אני מחזיר את המינון חזרה לשיעור האמונה, כולם נרגעים, עוד פעם מופיעים לשיעורים, באים, הכל בסדר.
זה יותר קל אולי.
לא, זה נכון שזה יותר קל, אבל זה לא, אבל עדיין, עדיין, מאיפה בא הצימאון הזה? אצלנו הצימאון הזה לא היה.
מאיפה רבי נחמן עכשיו? מאיפה?
אבל אצלנו הצימאון הזה לא היה, אתה לא מבין?
לא היה. זה לא היה בתוכנית החינוך, אני יודע.
לא, זה לא ככה, זה לא ככה, זה לא ככה. אז אני לא רוצה להאריך.
זה היה הרגשת לי לבזבוז זמן. זה היה כזה הרגשת, אתה צריך
לראות... אנשים לא היו צמאים לזה. אתם צריכים להבין מה קרה פה. הנשמות של גלות היו בעצם נשמות כאלה שהקדוש ברוך הוריד את העולם להם סגורות במישור הזה. לא מבקשות את זה בכלל, כי זה לא העניין שלהם בעולם. ברגע שהתחילו להופיע הנשמות של ארץ ישראל, הם דרשו את האור הזה. ככה הרב קוק מופיע, מסביר את תופעת החילוניות. איך החילוניות נולדה? אז תופעה חולפת. איך היא קרתה אבל בכלל בעם ישראל? איך פתאום הופיע הדבר המוזר הזה? כן? אומר הרב קוק, הלבבות פתאום התחילו להיפתח, כי האור של ארץ ישראל הגיע. כל החסידות הזאת. מאיפה פתאום כל הגילויים האלה, בעל שם טוב, זה, מאיפה? כי האור של ארץ ישראל קרה להם, בואו הביתה. אז נפתחו הלבבות פתאום. רוח הקודש, קבלה, עניינים. ואז מה קורה בעצם? הילדים שנולדים בדור הזה, פתאום פותחים את העיניים, אבא אומר להם, טוב, בוא נגיד קריאת שמע על המיטה. הוא אומר, שמע ישראל, השם יקר השם אחד. הילד אומר לאבא שלו, אבא תגיד, מי אמר שהשם אחד? אוי, הוא נבעל, איזה שאלות. לא אמר שהשם אחד, מה זה? עכשיו למה? כי הוא לא מורגל בשאלות כאלה, הוא לא משם. אבל הילד הוא כבר ילד נשמה של ארץ ישראל כבר. זה מה שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם. כן? הבעל שם טוב הגרע, אור החיים הקדוש. כן? החתם סופר, כולם צעקו, זהו, הגיע הזמן לגאולה, קדימה, לעלות לארץ, שלחו את התלמידים, אור החיים עלה בעצמו, כן, לא הקשיבו להם. הקדוש ברוך הוא מה שואל אותנו, לא שואל אותנו, לא מקשיבים, אין בעיה, שולח ילדים כאלה, שהנשמות שלהם זה נשמות של ארץ ישראל. אז הוא אומר לאבא שלו, אבא, תגיד, למה צריך לשמור שבת? למה אסור לעבוד? מה זה משנה אם אתה עושה מלאכה או לא עושה מלאכה? מה פירוש? השם ציווה, ואנחנו צריכים לקיים מצוותיו. אני מבין, אבל בכל זאת, השם הרי לא התכוון סתם לזרוק עלינו נעליים. למה הוא אסר עלינו להדליק אש בשבת? מה? הוא לא יודע לענות לו. הוא יכול להיות ענק בגמרא, בעל אחת, אין תרחם עצום, לא יודע לענות לו. למה? כי הילד הזה מבקש את האור של ארץ ישראל. מה זה האור של ארץ ישראל? הבנות פנימיות, רוחניות, נשמתיות, אמוניות, מעמיקות. אבא לא יכול לתת לו את המזון. למה? כי הייתה התרשלות בעניין הזה, של העלייה לארץ. וכל מה שקשור בעלייה לארץ. גם העבודה של החסידות, להעלות על נס גם את ה... כפרי הפשוט שהוא חקלאי ועל ידי מעשיו מתקרב להשם, זה גם קשור לארץ ישראל. כי בארץ ישראל מופיע אור השם בממשות המעשית. אתה עובד את האדמה וזה אור השם, נכון? אז בעצם, ארץ ישראל מה זה בעצם? זה שני דברים עיקריים. זה התגלות של הקדוש ברוך הוא בממשות המעשית גם. אתה הולך לעבודה, אתה עושה מצוות, אם העבודה שלך עבודה בונה את הארץ. דבר שני, ההופעה של האור הפנימי, הנשמתי, הכלל ישראלי, בתוך כל אחד מאיתנו, וממילא כל התורה מקבלת את הגוון היותר עמוק שלה. הרמב״ם, כשהוא כתב את הרמב״ם, הוא כתב אותו בשבילנו. כשרש"י כתב את פירושו על התורה, כתב בשבילנו. כשאביי ורב ישבו וכתבו, הם כתבו בשבילנו, הכל בשביל שנחזור לארץ ישראל, והנבואה תתחדש, ואור השם יחזור להאיר בנו, ואז נבין את העומק של העומק של הדברים שלהם בצורה היותר עמוקה. שהם יכלו ברוח קודשם להבין את זה גם אם הם היו בגלות. אבל אנחנו היום, כל ילד כבר מתחיל להתקרב להבנות המעמיקות הרוחניות האלה. למה? כי האור מתחיל לחזור, מתחילים לחזור אל הטבע היהודי. וזה מסביר הרבה תופעות, אני קצת מעריך, אבל אני ממש מוכרח לסיים, אני אגיד את זה בקצרה. יש לנו תופעות שאנחנו רואים פה בארץ, שכל פעם הדור הצעיר עושה להורים שלו בית ספר. בא עם תופעות חדשות, היה דור הגיטרות, היה כל מיני כאלה. והורים לא יודעים מה לעשות איתם, לא מבינים איפה זה בא להם, לא מבינים את הראש להם. למה? מה קורה פה בעצם? כל דור שנולד פה בארץ, הוא יותר ארץ ישראלי, הוא יותר חוזר לטבע היהודי מההורים שלו. והתוצאה היא בעצם שהרבה פעמים ההורים רצים אחרי הילדים, כי הילדים מושכים קדימה. הילדים מושכים קדימה, למה? כי הם יותר ארץ ישראלי מאיתנו. תסתכלו על הילדים של היום, זה רואים, אם תסתכלו טוב אתם תראו שינויים, אתם תראו שהם יותר ארץ ישראלים, יותר טבעיים, יותר נחושים, יותר, אתם תראו שהלב שלהם יותר פתוח, תראו, אתם תראו שזה הולך ומשתנה, מי שיש לו פרספקטיבה של כמה עשרות שנים רואה את זה לגמרי בבירור מוחלט, ממש רואים את זה בבירור, כן? ועכשיו מה שנשאר לנו לעשות זה לקרוא את הפסקה הראשונה בספר אורות, ופתאום הכל מאיר ככה פתאום, ברור, כן? אומר לנו הרב ככה, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, נדלן, טריטוריה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, חלק מהעצמות שלנו. קשורה בקשר חיים עם האומה. החיות שלנו, ארצות החיים, זה החיות שלנו. אני נושם את האוויר של ארץ ישראל. מאיפה אני מקבל רוח הקודש, מאיפה אני מקבל את נשמת התורה לתוכי, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. רצונך לראות פני שכינה, למד תורה בארץ ישראל. קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. מציאות הארץ, מציאות עם ישראל, זה אותו דבר. וממילא כשעם ישראל בגלות, הארץ שוממה. עם ישראל חוזר, אז הרי ישראל מתחילים לתת את פריים. מתוך כך, ממילא גם אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה, את עומק אהבתה של הארץ, בשום השכלה רציונלית אנושית. למה? כי אופן שכלי בלבד, אז אתה מדבר על קושנים, כן? זה שלנו, זה לא שלנו, כן? אבל אם אתה באמת רוצה להבין ארץ ישראל, אתה צריך להבין את זה, כי אם ברוח השם של האומה בכלל, בהטבעה הטבעית, הרוחנית, אשר בנשמת ישראל, צריך את נשמת ישראל בשביל להבין מה זה ארץ ישראל. למה? כי האדמה הזאת, מה מיוחד בה? שיש בה את האור הנשמתי האלוהי, את העניין האלוהי הזה, הנבואי, שקצה מעלתו, כאילו שיא מעלתו, זה הנבואה, אבל יש בזה מדרגות. ההידבקות הרוחנית הזאת הפנימית, היא קורית אך ורק בארץ ישראל. זה מה שאמר רבי יהודה הלוי. אבל שלא ככרם הזה שיכול לעשות ענבים במקום אחר, אבל לעומת זאת, אצל עם ישראל, אינם יכולים לדבק. הסגולה, איך אומר את זה? אין עם הסגולה יכול לדבק בעניין האלוהי, כי אם בארץ הזאת. למה? כי רק באדמה הזאת מאיר אור הסגולה האלוהי, אור השכינה. טוב, אנחנו צריכים להתפלל שנזכה לפעול עם אל לגאולת עם ישראל, וחלק מהפעולה שלנו עם אל לגאול את עם ישראל זה לפתוח את הלבבות, זה ללמוד אמונה, לקיים מצוות, להמשיך לימוד תורה כרגיל, גמרא והלכה, ולהוסיף לו את האור הנשמתי המיוחד הזה שעולה אלינו, איך? אומר לנו הרב קוק באורות הקודש, על ידי העיסוק ברזי תורה, כלומר כל אחד לפי מדרגתו. כמובן אנחנו לומדים כוזרי, לומדים אורות, אנחנו הולכים ומתקדמים לאט לאט, מי שזוכה נכנס יותר אל הקודש פנימה, אבל כל העבודה היא בעצם לפתוח שערי הלב על ידי לימוד תורה ארץ ישראלי. רצון שנזכה לאור של ארץ ישראל שיעיר לתוך הנשמות של כל עם ישראל, כל יהודי ויהודי באשר הוא בכל העולם כולו, וישובו כולם ושבו בנים לגבולם. עכשיו הקום קבל הסביר אחר, לא לגבולם שרשום בטאבו רק על שמנו, ושבו בנים, בנים של מי? בנים של השם. מה זה לגבולם? למקום שדווקא בו יאיר בהם האור הזה שהם בנים אתם להשם אלוקיכם. נו, במהרה בימינו אמן.